הגמרא אומרת, אמר ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר, רגזו ואל תחתאו. אם ניצחו מותר, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם. להמשך הפסוק, זה אמרו בלבבכם. אם ניצחו מותר, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר, על משכבכם. אם ניצחו מותר, ואם לאו יזכיר לו יום המיטה, שנאמר, ודום עושה לה. זה הדברים למדנו פעם שעברה, לפשט אני רק רוצה להסביר לאלה שלא היו ואלה שכן היו לחזור על עיקרי הדברים. זאת אומרת, אדם יש לו יצר רע, נכון או לא? מי אמר? איך אתה יודע? אתה מכיר אותו. אבל קודם כל אמרנו פעם שעברה, מה זה יצר רע? צריך לבוא להבין מה זה יצר רע. זאת אומרת, האלוקים שהוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם מגוף ונשמה. כמו שנאמר, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, זה הגוף. ויפח באפיו נשמת חיים, זה הנשמה, ויהיה אדם בנפש חיה. כך שהאדם הוא יצור מורכב, הוא לא יצור פשוט, הוא מורכב מגוף מצד אחד, נשמה מצד שני. וחז"ל אומרים, ויצר בשני יהודים, מה זה יהיה שני יהודים? יצר טוב ויצר רע. דהיינו, פועלים בתוך האדם כוחות, נקרא לזה חיוביים, יצר טוב, ושליליים, נקרא לזה יצר רע, לכאורה ככה זה. הכוחות האלה שהם הכוחות החיוביים והשליליים, מה שנבין, בכל אחד זה משתנה אצל כל אחד. יש אדם אצלו, אני יודע, מחשבות טובות, זה יצר טוב או יצר רע? מה אתם אומרים? מישהו חשב פעם מחשבה טובה על עצמו, על החיים, על העולם? מחשבה טובה, מה זה? מה זה המוח שלנו? זה בית חרושת, הוא מייצר כל הזמן מחשבות, נכון? כל הזמן, לא, אני אומר באופן כללי, המוח עובד, כל זמן שאדם עירני, המוח עובד. עכשיו, אתה יכול לסווג את המחשבות שלך, או את הרגשות שלך, או את הרצונות שלך, כל הדברים האלה שנמצאים באדם, לחיוב ולשלילה. דברים שהם חיוביים, ייצר, ייצר טוב. דברים שליליים, מה זה? ייצר לא טוב. ככה אדם מורכב, מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. עכשיו, יש סכסוך, יש מלחמות, יש מאבקים בין החיוב והשלילה בתוך האדם. יש כוחות שמרוממים אותו, מעלים אותו, מרימים מנשמתו. יש כוחות, לצערנו הרב, לא שמעתם את המושג הזה של בהמיות, חייתיות, כוחות יצריים, כל מיני חולשות במידות, כל הדברים האלה. הם מושכים אותו למטה, יש כוחות שמעלים אותו למעלה, והאדם כמו יויו, עולה ויורד, עולה. לא יודע אם יצא לכם פעם דבר כזה, יצא לכם פעם דבר כזה? לא יצא לכם. אתם כנראה מלאכים, רק אצל מלאכים אין יצר רע. אבל בני אדם, יש להם יצר רע, דבר טבעי. דבר טבעי או לא טבעי? נכון. שאלו אותי, למה האלוקים ברא שם יצר רע באדם? למשוך אותו למטה? למה הכל יהיה, לא יהיה כמו מלאכים, כולנו נהיה לטובה? תודה. זה המיוחד באדם. המיוחד באדם שבאמת יש לו בחירה חופשית, ואתה בעצמך, אתה מאיר את נשמתך. היכולת שלך לבחור, אתה מחזיק בהגה. אתה מנווט את חייך. בדרך טובה, בדרך לא טובה. זה מעלה של האדם, אבל זה גם סכנה. כל החיים, סיכוי וסיכון. תרשמו מיד. סיכוי וסיכון. אתה יכול, איך אומרים, לבנות את עצמך, לרומם את עצמך, לעלות. אתה יכול גם להכניס את עצמך למצבים לא סימפטיים, בשון המטה. והכל הבחירה בידי מי? וזה הבחירה בידך, זה הצלם אלוקים שבאדם. חלק בבקשה לחבר'ה. זה הצלם אלוקים, אפשר לחלק לחבר'ה? לחלק את הדפים. זה העניין של הבחירה שבאדם. אדם יכול לבחור בטוב, יכול לבחור גם בלא טוב. באה הגמרא כאן ללמד אותנו איך מתמודדים עם היצר הרע. מה המנגנון, מה הפרוצדורות, נאמר. איך להתמודד עם היצר הרע? פעם שאמרה, אמרתם לי שזה מעניין אתכם, נכון? אז בוא נעשה חזרה, איך מתמודדים עם היצר הרע? שלב הראשון, הוא אומר, בהתמודדות עם היצר הרע, לדעת להילחם ביצר הרע. ככה הוא אומר. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, יש שיהיו כוחות כאלה, ייתן ליצר הטוב יותר תשומת לב, יחזק את היצר הטוב, על מנת שישתלט על היצר הרע, זה הכל. זה שלב הראשון. אומר כאן הרב, התחלנו ללמוד זה פעם שעברה, אין הכוונה לבטל את היצר הרע. גם היצר הרע יש בו צד חיובי. זה צריך לזכור. בלי יצר הרע אין ילדים. בלי תאוות אי אפשר לאכול ואי אפשר להוליד ואי אפשר ואי אפשר. דוגמה, אם התאוות זה יצר הרע, נניח. ואצל חלק מהחבר'ה אמרו לי שהתאוות זה יצר הרע שלהם. אבל התאוות האלה, אם אתה תבטל אותם, אתה פוגע בעצמך. מה לעשות עם התאוות האלה? מצד אחד הן משתלטות עליך, מצד אחד הן חיוניות מאוד, הן חשובות מאוד התאוות האלה. נכון או לא? אמרתם כן, סימנתם נכון. אז הוא אומר, לא לבטל את היצר הרע, אלא להגדיל את היצר הטוב בצורה כזאת שהוא יכוון את היצר הרע, או יכוון את התאוות באפיק חיובי, זה הכל. אותה תאווה שיכולה להיות לרועץ, יכולה להפיל אותך לכל מיני מקומות, אותה תאווה, תפוס אותה וכוון אותה ובצורה נכונה, ואתה מרומם אותה ואתה מעלה אותה, אתה לא מבטל אותה. דיברנו על נוצרים שאומרים לא מתחתנים, לא מביאים ילדים לעולם, כאילו הם בזה קדושים, לא קדושים. הם הולכים נגד עצמם, נגד הטבע שלהם. ההפך מקדושים.
ואלה שמתחתנים, מה פה
איתם? מה? מה הם?
אצל הנוצרים. מי שמתחתן מביא ילדים.
לא, זה מדובר על הנזירים. הנוצרים מתחתנים. אבל מה הנזירים? הנזירות אצלהם זה לא להתחתן. כאילו הם מקדישים את עצמם למה שהם מקדישים, לא רוצה כאן. אבל הם חוטאים לטבע, זה לא... אדרבה, התורה אומרת שאדם צריך להיות טבעי. אדם לא צריך ללכת נגד הטבע שלו. אפילו נזיר שהוא לא שותה יין, שבאופן טבעי אדם שותה יין צריך להביא קורבן חטאת על זה שהוא לא שותה יין. למה מנעת את עצמך לשתות יין? דוגמה, אנחנו לא, התורה לא באה להילחם באדם נגד הטבע שלו, נגד הדברים שהקדוש ברוך הוא יתביע לו. היא באה רק לכוון את הכוחות, לעורר את הכוחות, לעלות, לרומם את הכוחות, אבל לא לבטל את הכוחות. זה ראינו פעם שעברה אצל הרב קוק זצ"ל. על מה שהוא אומר, לעולם יעשה אדם מלחמה, יצר טוב על יצר רע, אין הכוונה לבטל את היצר רע, אלא הכוונה היא לרומם, לכוון, להעלות את היצר הרע, להפוך אותו לדבר טוב. זה מובן עד לכאן, אמרנו איזה פעם שם. אם ניצחו, אשריך מה טוב חלקך, מה התנאי לניצחון של היצר הטוב על יצר רע? אם יש לך לב טהור, אם אתה זך, אם אתה אדם שיש לך את היכולת הפנימית הזאת, בכוחות עצמך להילחם ביצר הרע, להפוך אותו, לכוון אותו לכיוון חיובי. אם ניצחו, מוטב. אבל אם הוא לא ניצח אותו, ומסתבר שכל מה שאתה רוצה לכוון את היצר הרע שלך לאפיקים חיוביים, אז זה לא הולך. המחשבות, הנטיות, המידות הרעות משתלטות עליך עם כל הרצון הטוב, זה לא עובר לך, משתלט עליך. מה אתה עושה במקרה הזה? מה אמרנו? יעסוק בתורה, נכון? זה למדנו פעם שעברה. באופן כללי אדם עוסק בתורה, הוא באמת מחזק את עצמו, נותן לעצמו אפשרות להתמודד עם הרבה דברים. אבל הרב אומר כאן, למדנו את זה פעם שעברה, יעשות בתורה באותו נושא של מידה לא טובה, או איזה כוח לא טוב שישתלט עליך, תלמד אותו, תעסוק בו. אם זה גאווה, אם זה תאווה, אם זה דברים אחרים שתופסים, כל אחד היצר הרע שלו. תעשו, עשיתם פעם רשימות של היצר הרע שלכם? לא עשיתם, אינוונטר כזה. לא עשיתם? אתה מעדיף שלא. אבל הגיע הזמן קצת שפעם, לא נורא. למה? הכלל הוא, אתה יכול לתקן דבר מקולקל. אם אתה לא מכיר בקלקול, אז איך תתקן? לא נורא, אם פעם תשב עם עצמך ותגיד שאתה, יש לך מידה כזו, אני לא רוצה לפרט, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע. אבל אני אגיד לכם מה, פשוט תעשו רשימה. אם אתם רוצים, תעשו גם איקשים, לא צריכים לעשות את הרשימה. גבתן, קפדן, רגזן, עצוב, תאבתן, כל הרשימה, אתה עושה וי. כעסן? לא, אני לא כעסן, בסדר. קפדן? אני בכלל לא קפדן, זה בסדר, אתה בסדר גמור. אתה לא צריך ללמוד קפדנות וכעסן. למה? כי אתה בסדר גמור, נכון? נכון או לא? הנה, אתה לא צריך ללמוד. אבל יש לך חולשה אחרת. לא יודע מה החולשה שלך. נניח שאתה עצוב, נניח. זה בסדר? לא, אז שמח. מה, תגיד לי איזה משהו. אתה מלאך, אני לא יודע.
לא, אני תאהבתי
שאני באה
עם תאהבה.
אה?
באה עם
תאהבה. 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 תעשה דוקטורט על תאהבה. מה זה תאווה? למה תאווה? איך תאווה? תלמד בחז"ל, תלמד במוסר, תלמד פה, תלמד שם. תעשה פרויקט ללמוד מה זה תאווה, איך מתמודדים איתה, איך מכוונים אותה. זה נקרא יעסוק בתורה, אומר רש"י, אומר הרב כאן, יעסוק באותה בעיה שלו. ילמד אותה. דרך אגב, לא רק בזה. אין אדם בלי בעיות בחיים. למה? תשאלו אותי למה? ככה. לא, באמת. פעם חשבתי שרק לי יש בעיות. אחר כך דיברתי עם איזה 1,000-2,000 איש, אומרים, כל אחד יש לו בעיה. כל אחד עם הבעיות שלו. קוראים לזה ביידיש פקלה. מה זה פקלה, מי יודע? חבילה. כל אחד יש לו חבילה, נכון? נכון או לא? אני לא אשאל את החבילות שלכם. אתה רוצה להתמודד עם הפקלה שלך, עם החבילה שלך, עם הבעיות שלך? תעשה את זה בתבונה, בחוכמה. איך? תלמד. תלמד. איך לומדים? פותחים ספר, רואים חכמים, לומדים, כל אחד עם הבעיות שלך. אבל אם אתה עוצם את העיניים, מתעלם מהבעיות שלך ומהקלקולים שלך, אם זה במעשים, ביחסי אנוש, אם במידות או בדברים כאלה, למה שתתקן את זה? אבל בשביל לתקן באמת צריך להיות חכם, אז צריך ללמוד, בשביל זה לומדים. זה מה שהרב אומר כאן, אם אתה בכוחות עצמך מצליח לכוון את היצר הרע באופן חיובי, מה טוב? אבל אם לא, תלמד. תלמד תורה. איזה תורה? אותה תורה שנוגעת לאותה חולשה של היצר הרע הספציפי שלך. ואם יש לך הרבה יצרים רעים, אז כמה יצרים רעים? לא נורא. דרך אגב, יש ספר מאוד מעניין, לא יודע אם שמעתם עליו, שעוסק בכל הקלקולים. זה ספר די מפורסם, קוראים לו מסילת ישרים. מישהו שמע על הספר הזה? לא שמעת. איפה שמעת על זה?
אולי סילת.
בישיבה, פעם ראשונה שמעת על זה. זה ספר פלאי. זה ספר שאתה לומד אותו, אבל לא פעם אחת, אתה לומד אותו כל החיים, ולחזור עליו אין סוף של פעמים. לאט לאט, לאט לאט, פתאום אתה מגלה את עצמך, את חולשותיך, ואת הדרך לתקן את הדברים. זה אתה. יש שם רצפטים גם. ממש הדרכות, איך להתמודד. אני לא פעם, לא פעמיים. ראיתי אנשים, כולל אותי, שפתאום גיליתי כל מיני דברים שלא שמתי לב, קראתי את מסילת ישרים, ואני אומר, רגע, הוא צודק, זה נכון. זה צריך לתקן את הדבר הזה. מיד אחרי זה עוד פרק, איך מתקנים? ומה גורם לקלקולים, ואיך מתגברים על הגורמים לקלקולים? ממש טקטיקה שלמה, איך לתקן את הקלקולים שלנו, כולל יצר הרע וכל הדברים האלה. ואני, המלצה ידידותית, אני אומר לכם, תלמדו מסילת ישרים. וזה מתכונת לשיפור בהרבה, הרבה דברים בחיים, תיקון. אז זה הדבר השלישי. הדבר השני, הוא אומר, יעסוק בתורה. הגענו לנושא של קריאת שמע. ואם לא, אם הוא לומד תורה, ולומד כבר את הדברים שצריך לתקן, אבל עדיין הקלקולים מוטבעים בו, יש לו אובססיה של קלקולים, מצב כפייתי של קלקולים, הוא לא מסוגל לצאת מהדברים האלה. מה יעשה במקרה כזה? יקרא קריאת שמע. וכאן הגענו בלימוד. אז בואו נמשיך בעיה. איך הרב? למה דווקא קריאת שמע? מדוע קריאת שמע זה השלב הבא שאדם יקרא קריאת שמע, זה יעזור לו לתקן את היצר הרע. יש כאן איזה דתי אחד במקרה ב... אתה, קראת הבוקר קריאת שמע? איך זה היה? קרא לך משהו? לא, זאת אומרת, כמו שאתמול, בדיוק. אז אנחנו נגיד, למה הוא כותב שקריאת שמע זה עוזר? יש לנו בעיה בתפילות, בקריאת שמע, דברים כאלה, שאנחנו חושבים, מדמים לעצמנו, שכל פעם שאנחנו קוראים קריאת שמע זה אותו דבר, זה כבר תקליט שחוק, וזה כבר זה אותו דבר בדיוק, נכון? זאת הרגשה שלך? הנה, אתם אני צודק. הבא אני אגלה לך סוד, זה לא אותו דבר. כל קריאת שמע עושה לך בנשמה משהו.
אתה מגיע לזה.
אה?
אתה מגיע לזה.
בוא תלמד, שזה אנחנו לומדים. בוא נראה איך קריאת שמע היא עוזרת לנו לתקן את היצר הרע שבתוכנו. בוא נראה. בדף מצד שמאל אתם רואים, אבל אם נפשו הופלה כל כך, הופלה מלשון חשוכה, אתם רואים בשורה חמישית, בדף 13 למטה מצד שמאל. אבל אם נפשו הופלה כל כך, הוא שקוע כל כך ביצר הרע, שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות הטובים שבנפשו, דהיינו הוא לומד כבר את הנושא שהוא צריך לתקן אותו, אבל לא מצליח לתקן את הנושא הזה. אז צריך לעורר את כוח ההרגש. כוח הרגש. יש שכל ויש רגש. וכשני הכוחות האלה הם כוחות מאוד מרכזיים באדם. יש אדם שאצלו השכל שולט עליו. מספיק שהוא לומד, אז זהו, גמרנו. הוא מתקן כבר. עצם העובדה שהוא יודע הדבר, זה מספיק לו. אבל יש אנשים שזה לא מספיק. צריך לעורר אותם מהצד הרגשי של הדבר. כן. אחרי מות שני בני אהרון נאמר, רש"י אומר, למה מזכירים את מות שני אהרון בעניין של הכהן הגדול? שיש הבדל אם הרופא אומר לחולה, תשמע, אם תהיה בתחב אז תתקרר ותחלה. או נתן לו דוגמה, אומר, תראה מה קרה להם. שמי שהיה בתחב או לא שמר על עצמו, הוא ימות. הדבר הזה יגרום לו, זה מעורר אצלו את הרגש. זה כבר לא, בשכל לא יכול כבר לפני זה. אבל הוא צריך גם משהו לזעזע אותו. אז יעזוע הרגשי, יכול להיות שישנה אותו, נכון? יכול להיות. עכשיו, מה קשור קריאת שמע לרגש, לעניין של הרגש? בוא נראה. אז צריך לעורר את כוח ההרגש, שהוא, ההרגש עושה בנפש רושם יותר מן הידיעה. זה נכון. כל אחד מאיתנו גם רגשן, והרגשות עושים בנו לפעמים רושם חזק מאוד, יותר מאשר הידיעה, לימוד כזה או אחר, העניין של הרגש. וכבר ביארתי במקום אחר בעזרת השם, התבאר בסייעתא דשמיא במאמר, תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא. כל יום אתה קורא קריאת שמע שחרית וערבית, ערב אחד מאיזושהי סיבה הפסקת לקרוא. דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם, כאילו אף פעם לא קראת קריאת שמע. זה הביטוי אורגינל. כל קריאת שמע זה דבר יצירתי שעוד לא היה כמוהו בהיסטוריה. זה לא מה שהיה אתמול ולא מה שיהיה מחר. כל קריאת שמע שאדם קורא, זה צורב לו את הנשמה, צריבה. משאיר רושם בנשמה. זה משנה משהו בנשמה. תגידו לי, אני לא מרגיש, תגידו לי. יש לך בעיות. יש לך בעיות, למרות שאתה לא מרגיש, זה עושה לך משהו בנשמה. תשאל אותי איך אני יודע. הרב קוק כותב את זה. הוא יודע. אנחנו, בגלל המדרגה הנמוכה שלנו, לא יודעים מה מצווה עושה בנפש שלנו. אצלנו זה מצוות אנשים מלומדה. קריאת שמע, מה זה? אמרתי כמה מילים. אבל זה מה שהוא בא לחדש. הוא אומר, כל פעם שאדם קורא קריאת שמע, זה דבר שעוד לא היה כמוהו בהיסטוריה. וגורם לך הערה כזאת, חיזוק כזה, חוויה כזאת, אין כזה. וואי, בין שאתה מרגיש ובין שאתה לא מרגיש. זה מאוד מעניין. אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו כולם חיים ב... אני מרגיש שזה קיים. לא מרגיש, זה לא קיים. אבל צריך לדעת שיש דברים שמשאירים רושם, זאת שאתה לא מרגיש, הדברים האלה משאירים רושם חזק בנשמת האדם, במעלת האדם, במדרגת האדם. כן. מישהו שואף, איפה אפשר ללמוד על צניעות ותאווה? אני כבר אמרתי, מסילת ישרים, אם אתה יכול ללמוד בחלק הנקיות, שם הוא עוסק בעניין של צניעות ותאווה, יש לו פרק שלם, אומר שגזל והריות, נפשו של אדם מחמדת אותם. אז שם יש בנושא של ההריות, יש שם הדרכות שלמות. מי שירצה, איך לא להתאפס לתאוות, ואיך להיות צנוע, ואיך לא להתבלבל בכל הדברים האלה. אז תעשה שיעורי בית, תחזור אליי מחר. מחרתיים, כן. אבל אתם, אם אתם מעוניינים לדעת איפה, זה שם, בנקיות, בעניין של העריות. הוא שם את כל נשימה שלמה של דברים שאפשר לשמור על צניעות ולא לא להתחלק חס ושלום לתאומות, למקומות של העריות ודברים מהסוג הזה. בסדר? תשובה, אבל זה לא מסית אותה למעניין שלנו. מה שהרב אומר כאן לגבי קריאת שמע, קריאת שמע זה לא איזה דבר רוטיני סתם, אלא קריאת שמע היא באמת גורמת לנשמת האדם איזושהי חוויה, איזשהו הרגש פנימי, והקריאת שמע הזאת היא יכולה לגרום לכך שהיצר הרע לא ישתלט עליך. עכשיו אני אסביר באופן פשוט מה זה קריאת שמע. יש מדרגות בהבנת קריאת שמע. אתה קראת קריאת שמע? אתה הבנת מה שאמרת הבוקר או שלא חשבת על זה? לא חשבת על זה. יש כאן מישהו שעוד אמר קריאת שמע ולא חשב על זה? אז הכלל הוא כזה, אנחנו קוראים קריאת שמע, צריך ללמוד מה זה קריאת שמע. זה לא מילים באלמס, אלא קריאת שמע זו סיסמה לאומית. אבותינו, כשעלו על המוקד באינקוויזיציה, מה אמרו? שמע ישראל. שמע ישראל, איך אתה יודע? קראת בספרים. רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, היה מין מסרק כזה, אתם יודעים ככה, והיו מורידים לו את האור מהגוף. איזה עינויים אלה? מישהו פעם דקרו אותו בשיקה של מחט, כמה זה כואב. והוא מורידים לו את האור, חתיכות חתיכות האור מהבשר. מה רבי עקיבא אומר באותו רגע? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. תגיד פסוק אחר, למה דווקא את זה? למה הוא אומר דווקא את זה? בשואה, במשרפות הגזים, היו יהודים מראי שמיים, שהם ראו את מצבם, מה הם אמרו, המילים האחרות, האחרונות שאמרו בחיים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אדם שנפטר מן העולם, אם הוא עדיין בעל הכרה, בעל יכולת, מה הוא צריך להגיד? וידוי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא מעניין אתכם מה זה? מה זה התוכן הזה? למה כל כך רבי עקיבא נדבק דווקא לאמירה הזאת ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? ולמה אלה ששרפו אותם באינקוויזיציה או בשואה דברים כאלה, למה הם קראו דווקא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? זה לא מעניין אתכם, או כן מעניין אתכם? מעניין, נכון. בוא נתבונן באופן פשוט, מה זה השמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה התוכן? ומה זה עושה בנשמה של מי שקורא שמע ישראל? מה זה גורם? איזה הרגש, איזה הרגשה זה גורם? באופן פשוט, שמע, המושג שמע, חז"ל אומרים, אין הכוונה רק קולות, אלא לקבל. שמע, קבל. קבל. מה זה לקבל? תפנים, תאמין. מה שאני עכשיו הולך להגיד, שהדברים האלה יהיו בלב שלך. לא יהיו איזה אמירה באלמה. שמע ישראל, קבל ישראל. קבל את הדברים האלה. שמע ישראל, מה? מי זה ישראל?
עם ישראל.
מי זה? מי זה? מי זה? תראה לי. מי? 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 חבר שלך גם?
גם.
קוראים לו מוישה. כשאתה אומר את המילה ישראל, למי אתה מתכוון? למי?
לכל עם ישראל.
יש דבר כזה שנקרא כל עם ישראל? אתה צריך איזה רמקול ענק? שכל עם ישראל ישמע? אתה פתאום כפרט נהפך לאדם כללי. אתה לא אדם פרטי. שמע ישראל, כל עם ישראל, קבלו את מה שאני אומר לך, שאני הולך להגיד כרגע. שמע ישראל, אתה יורד מהמדרגה הפרטית שלך למדרגה שאתה נהפך, האני שלך זה כבר לא עניין פרטי, האני שלך זה כללי, זה אנחנו, זה כולנו, כל עם ישראל, לכל הדורות שהיו ואוהבים ויהיו, כולם, שמע ישראל, קבלו. מה תקבלו? קבלו אותו, את מי לקבל? יפה מאוד. אתה אומר, השם, מזכיר את שם השם. ואומר הגאון מווילנה, צריך לכוון באמירה הזאת ששמע ישראל בשם השם, מה צריך לכוון? שהוא מהווה את הכל. מה זה הכל?
כל דבר.
מה זה הכל? כל דבר. מה זה הכל? ללמוד את זה. והוא היה, והוא הווה, ומה הוא?
יהיה,
נראה אתם יודעים הכל. זה משהו שאתה לא יכול להכיל אותו. מרוב כללות כזו. הוא מהווה את כל ההוויה כולה, כל העולמות כולה, כל הקוסמוס, כל הגלקסיות, כל השמש, כל ה... רגע, אתה כזה קטן. כל זה שמהווה את הכל ומכוון את הכל ומסדר את הכל, והוא היה והוא הווה והוא יהיה, מי הוא? אלוקינו. מה זה אלוקינו? של מי?
של ישראל.
של ישראל. מי זה ישראל?
כל עם ישראל.
כמה אנחנו כאלה קטנים? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? וצריך להבין מי אומר את זה. רבי עקיבא שהורגים אותו, שמענים אותו, ששורפים יהודים, מה הם אומרים? השם, כל זה, הוא סובד באותו רגע. הוא ממש במצב נורא מהיום. מה הוא אומר? יש אלוקים או אין? מה אתם אומרים?
יש.
להגיד יש אלוקים במצב כזה, זה גבורה עצומה. זאת גבורה עצומה הדבר הזה, זה לא פשוט. מגיע הצלש לרבי עקיבא, מה אתם אומרים? אני מדברים על הרגש. רבי עקיבא אומר, כל יום אומר פעמיים ביום, אומר שמע ישראל. זאת אומרת, הוא מבטא את אמונתו, אמונתו במציאות השם, שהוא מהווה את הכל במקור הכל וכו'. הוא אלוקינו שלנו, מי זה שלנו? שרבי עקיבא שהורגים אותו כרגע, משפילים אותו, ואומרים אתה אפס, אתה כלום. הוא אומר, לא, הוא אלוקים שלנו, לא שלכם, שלהורגים אותו, אלא שלנו. אנחנו הילדים שלו, אנחנו הבנים שלו, אנחנו, זה משהו. ואותו אלוקים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם מה?
אחד.
מה זה אחד? אומר רש"י במקום, אחד. הוא האלוקים של ישראל, הוא בסופו של דבר יהיה האלוקים של כל האנושות כולם, כל האומות כולם יכירו שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ומתי הוא אומר את זה? רבי עקיבא בשפל המדרגה, במצב שרוצים פשוט לחסל אותנו. רבי עקיבא זה עם ישראל, רבי עקיבא זה לא רק רבי עקיבא. במצבים הכי 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 קשים שהאדם או יהודי מגיע אליו, הוא אומר אני מאמין, אני מאמין שהאלוקים שברא את העולם הוא שיש לו קשר מיוחד לנו, לעם ישראל, והוא בסופו של דבר כל עולם יכירו בו שהוא האלוקים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איזה חוויה, איזה הרגש. קפצת, הרי מה מביא את הרע לאדם? מאיפה בא כל הרע? מהפרטיות שלו. אדם פרטי, הרי כשאדם הוא כללי אין רע, בכלל אין רע, אני בדקתי את זה. היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל טוב. הראייה הכללית, ההשגה הכללית, לראות את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, כמערכת אחת, נשלטת, מכוונת, עם רצון אלוקי ועם מחשבה אלוקית, אין רע. מתי מתחיל להיות הרע לחגוג אצלנו? אתם יודעים מתי הוא חוגג? כשאדם מכונס בתוך עצמו. שהוא מפריד את עצמו מן הכלל. שהוא אדם פרטי, שהוא מרחם על עצמו, שהוא מאשים אחרים. הפרטיות היא גורמת ליצר הרע לחגוג בליבנו ובמוחנו. אז כל אחד שיש לו קצת יצר רע ישים לב לעובדה הזאת. מה עושה קריאת שמה? נרוממת אותנו, מעלה אותנו, אנחנו נהפכים לאנשים בעלי השגה כללית בכלל. מי שמהווה את הכל, כל לטובה, הוא אלוקינו, הוא יהיה, בסופו של יתגלה כל העולם כולו, כולם יכירו שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. אם התורה שעסקת בתיקון העמידות הלא טובות שלך לא עזר לך, תקרא קריאת שמע. הקריאת שמע הזאת שאני כאן דיברת רק בפשט, לא בעומק, יש עומק לדברים האלה, מה זה שם השם ומה זה אלוקים ומה זה אלוקינו ומה זה אחד, אפשר להעמיק בזה הרבה מאוד. אבל זה צריך להבין, כשאתה אומר קריאת שמע, גם כשאתה לא מרגיש בדבר הזה, האמירה הזאת היא משאירה רושם יצירתי בנשמת האומר, מי שאומר את הדבר הזה, גם ברמות הנמוכות ביותר. ככה הרב כותב בהמשך בעניה שם. שאלו אותי למה, זה כמו כל דבר של תורה, אתה לומד תורה, זה דבר אלוקי. ודבר אלוקי, כשאתה קורא אותו, גם כשאתה ילד, אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. ילד הוא לא מבין מה הוא קורא. אבל העובדה שהוא קורא את האותיות האלה, הוא קורא את המילים האלה, הדברים האלה משאירים את רישומם לא רק על הילד עצמו, אלא על העולם כולו. אותו דבר העניין של הסגולה של בקריאת שמע. זה משאיר רושם. אם הדבר הזה שקראת קריאת שמע השאיר עליך רושם, וקוצצה מזה נהפכת לאדם יותר כללי, והבנת את כל הרע והטוב, והכל הסתדר אצלך וכו', כן, באמת רע בעולם, יש רק מדרגות בטוב, נאמר ככה. ואין, המציאות רע. מה טוב? התגברת על היצר הרע. ולא ביטלת את היצר הרע מבחינה זאת שרק כיוונת אותו להפיק חיובי והפכת אותו מרע לטוב. כמו שלמדנו בחלקים הראשונים. אבל אם זה לא עוזר, לפעמים זה לא עוזר. אדם ממש נמצא במצב כפייתי. המחשבות הרעות משתלטות עליו. ממש. יש פטנט. מישהו רוצה שנלמד את הפטנט, איך להתגבר עליו? כן. מי? כמה אתה מוכן לשלם בעד זה? כמה? מוכנים לשלם או לא? מה אתם חושבים? סתם ככה? בוא נראה את השלב הבא. אם אדם לא עזר לו לא המלחמה של היצר טוב ויצר רע, לא לימוד איך להתגבר על היצר הרע שלו, לא קריאת שמע שהוא נהפך לאדם כללי יותר, מה התחמושת האחרונה שנשארה לו להילחם ביצר הרע? בוא נראה את זה בתוך, בבקשה. וכל אלה הדרכים יכוונו רק להחזיק את הכוחות הטובים. מה שלמדנו עד עכשיו. לא לבטל את היצר הרע, אלא לכוון אותו באפיק חיובי. זה כל מה שלמדנו עד עכשיו. אבל לא להחליש שום כוח מכוחות הנפש. זאת לא המטרה. אם השם נתן לך את התאווה, כוון אותו בכיוון חיובי. אם הוא נתן לך את העצבות, כוון אותו בכיוון חיובי. אם את הכוחות האלה מתקיימים בך, כוון אותם. אבל אם זה לא עוזר כל הדברים האלה, אלא שאם על כל פנים לא אזיל, והיצר הרע עדיין נשתלט עליך, אז ההכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים. עכשיו, התקפה חזיתית נגד היצר הרע. איך? הבאים לעבור גבולם על ידי התגברות הדמיון הכוזב, לחבב הנאות העולם הזה יותר מהראוי. זה הסיבה הראשית. יצר רע, זה אדם אוהב את הנאות העולם הזה. תאוות וכל הדברים האלה. ולא עוזר לך. מה אתה עושה בתחמושת האחרונה שיש לך? בוא נראה. על כן יזכיר לו יום המיטה. מפחיד. יום המיטה. אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטובים, היא יצאה יותר הגונה מהדרך שהיא להחליש את הכוחות הרעים. יום המיטה זה יום האחרון, זה לא דבר פשוט. אומרים לו, תשמע, אם אתה שן סיגריה, נניח שיצר רע זה ישון סיגריה. מה יהיה הסוף? חביבי. ולא רק, מראים לו סרטים. אם תנהג ב-120 קילומטר לכמה? לשעה בדרך כלל. לשעה? מפמפים לך את המוח, מה יהיה? תהיה תאונות. אם תעבור על 100 קילומטר לשעה, מה יהיה? תהיה תאונות. עד שזה לא קורה, לא מאמינים שזה יכול לקרות. דבר כזה. ואז אומרים, תראה, בוא תתבונן מהם התוצאות של היצר הרע. אלה הם התוצאות של היצר הרע? אוקיי, תפסתי את הפרינציפ, אני מבטל את היצר הרע, אני מתגבר עליו בדרך השלילה דווקא, לא בדרך החיוב, אלא בדרך השלילה. יצא יותר הגונה מהדרך שהיא להחליש לכוחות הרעים, החלק הראשון. כי בחלש כוחות הנפש, לא יימנע שיהיה זה הפסד גם לדברים הטובים. לכן הדרך האחרונה זה באמת להסביר לאדם, תשמע, אם אתה נותן ליצר הרע להשתלט עליך, תדע לך, שלם על זה מחיר כבד מאוד. ואין לך מחיר יותר כבד מעצר עצם החיים. אז לכן הוא תופס את עצמו בידיים. הוא משנה את זה. איך אמר לי פעם מישהו, שהוא נפטר, זכרונו לברכה גם, ידיד שלי, שהוא היה מעשן כבד. הוא קיבל הרעלת ניקוטין. וכמה היה אומר לי, תשמע, זה היצר הרע שלי, זה היצר הרע שלי, זה היצר הרע שלי. יום אחד אני רואה אותו, מה קרה לך? אתה כבר הצגת להשם? אומר, כן, כן. אל תשאל. הביאו אותי לשערי צדק, אמרו לי, זהו, או סיגריות או חיים. תחליט, עכשיו. הייתה לי בריכה. החלטתי מה שהחלטתי. הפסקתי בפעם אחת, הפסיק להשם. אני לא רוצה לפגוע כאן באף אחד מהמאשנים, חס ושלום. אבל כשזה לא עוזר, הדברים האחרים, צריך את היום המיטה. זה מובן עד לכאן. שאלות, בבקשה. כן. הרב
אמר
שאומרים שמה,
אומרים
שמה
בשביל
להתפלל.
אבל
יש
כאלה שאומרים את המילה ישראל. מה זה
להשגה? לא שמעתי את הסוף. צריך להבין, החיים זה כמו סולם. סולם, מאחד עד עשר. כמה שאדם הוא יותר פרטי, דיינו, מה שמעניין אותו זה רק הפרטיות שלו, בסולם החיים הוא יותר נמוך. כמה שאדם הוא יותר, ההבנה שלו, או האני שלו, נאמר ככה, זה לא האני הפרטי שלו, אלא אני שלו נהפך לאני כללי. דהיינו, אני זה עמי, אני זה העולם, אני זה... כל אחד לפי מדרגתו. אז הוא עולה בסולם החיים. אופק החיים נפתח. הוא רואה דברים באופן כללי. בשבילו, אדם כזה, אדם שהוא כללי, כשהוא מגיע למילה ישראל, בשבילו כל אחד שבאותו רגע הוא חש אותו בבית הכנסת, או ברחוב, זה לא משנה. זה הוא, זה לא הוא הלכות, אני לכות. הוא חווה את השייכות הממשית, האורגנית, הרגשית והממשית, לכל אחד ואחד מהבריאות כולם. זה האדם הכללי. האדם הכללי, זה המטרה שלנו, להגיע להיות... ולמה הדבר הזה? אם מצד האמת זה ככה. מצד האמת, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהכל. אני בדקתי את זה באינטרנט. רק הדמיון שלנו אומר לנו, אני לא, אני חי לבד, אני בודד בעולם, אני מנותק מהכל, אני חי לבדי. זה לא תלוי בכלל באמירה שלך. זה רק הדמיון שלך, הרגשות שלך, אלוהים. אבל כל אחד מאיתנו הוא תא ברקמה הכללית של האנושות, של העם, של ההוויה כולה. זה המצב הבריא, מצב רקמתי של רקמה חיה, שכל תא יש לו חיים והוא יונק את החיים מהכלל. נתן משל, רק סליחה שנתן משל קצת קיצוני, אבל זה דוגמה. גוף האדם. כל תא חי בגוף האדם, הוא חי כי הוא מחובר אל הגוף. אם הוא לא היה מחובר אל הכלל, כלל הגוף, הוא היה מת, הוא לא היה חי. אז יש תאים בתוך הגוף של האדם, שהם חיים בכיף, ואומרים, התפקיד שלי הוא מיקרוסקופי, אבל יש לו צופן כזה, לא יודע איך קוראים לו צופן, שזה תפקידו, למרות שהוא מיקרוסקופי, ברקמה הכוללת של הגוף, אם זה להביא אנזימים, או להביא כוחות כאלה או אחרים, אם זה כלי דם או כלי עצבים, לא משנה. אין לך תא בגוף האדם שאין לו פונקציה, שאין לו תפקיד. והתפקיד שלו נובע מהשייכות אל הרקמה כולה, אל הכלל כולו. זה לא עניין פרטי, עניין נפרד מהכל. זה מובן הדבר. ההפך, בוא נאמר. ההפך זה תא סרטני. מה זה תא סרטני? זה תא שמאיזושהי סיבה, שאני לא יודע, אני לא רופא, אני לא מכיר את הסיבות, החליט שהוא מנתק את עצמו מהכלל. והוא חי לו לבדו. ועושה מה שבא לו, ולא מתחשב ברקמה, בתאים האחרים, ומתחיל להשתולל, הוא מותק מהכלל. סליחה שאני נתתי משל קיצוני קצת, אבל סליחה, כולנו טעים ברקמה הכללי. כל אחד מאיתנו. בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לזה, אתה חלק מהכלל. זה המציאות הבריאה, המציאות הבשלמותה. אבל מה, בגלל הדמיונות שלנו והיצר הרע שלנו והרגשות שלנו אז אתה יכול, אדם יכול למצוא את עצמו כיתה סרטני שהוא חי לו לעצמו, לא מעניין אותו שום דבר, לא מהמשפחה שלו, לא מהילדים שלו, לא מהעם שלו, לא משום דבר, לא מעניין אותו, הוא חי לו אגואיסט קטן כזה, חלו לבד. כל זה כמובן דמיונות. כל זה מדע, דבר, זה, המד, זה ה, אם אמרנו מאחד עד עשר. ואנחנו על הסולם הזה עולים ויורדים כל הזמן. עולים ויורדים, עולים ויורדים. כמה שאתה יותר שייך לכלל, כלל ישראל, לא רק כלל ישראל, כלל העולם, כלל העולם, אתה במדרגה יותר של בריאות, נאמר. של טוב, נאמר, שרואה את הטוב, רואה את... משיג את הטוב. כמה שאתה יותר מכונס בתוך עצמך, מתנתק מעצמך, אתה לא רואה את הטוב, ולפעמים אתה גם גורם נזק לסביבה שלך, לעולם שאתה חי בדור. זה מובן הדבר. כל השאיפה שלנו להתעלות ולהיות כלליים.
כן.
אבל הפרט אין פרט. אין פרט. מצד האמת, כל פרט הוא חלק מהכלל. אין פרט לחוד, סתם פרט לבד. זה רק בדמיונות שלנו, אנחנו פרטים. מצד האמת, אין דבר כזה. סליחה שאומר, לא רק אדם. כל הלא, כל בעל חי, כל דבר שקיים בעולם, יש לו פונקציה, יש לו תפקיד במערך הכללי. כן, בבקשה.
התפיסה... שיש בו השקעות שליליות
ולפעות,
אז נכון
להישאר ברמה
מסוימת של פרטיות כדי לשרוד,
כדי בכלל להישאר חיים. הלימוד ידוע של הלל הזקן כבר, אם אין אני לי מי לי. הפרטיות היא לא בטלה, אלא כשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו. אתה לא למדת, אתה למדת את זה פעם. זה מבטא את כל התורה על רגל אחד, מה שאמרנו כאן. נכון שאדם צריך לדאוג, לחיות, שיהיה לו פרנסה ובריאות ואוכל וכל הדברים הפרטיות שלו. אם הוא לא ידאג לעצמו, מי ידאג לו? אף אחד לא ידאג לו. ולא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינת חינוך הילדים, כמו שאתה אמרת. אבל אם כל זה, כשאני לעצמי, רק לעצמי, רק לעצמנו, ולא לכלל, מה אנחנו? חלק קטנים. ודאי שכל אחד צריך לדאוג לעצמו, אבל צריך תמיד להיות מחוברים אל הכלל, ולא רק לעצמך. אתה מבין? טוב, רבותיי, שיעורי בית. בשיעור הבא כולם להיות כלליים ולא פרטיים, בסדר?